מפלגת העבודה, והם עכשיו עושים איזשהו, עומדים לעשות איזשהו חיבור עם מרץ.
ככה אמרו שם,
אולי זה מצטרפת, כן. זאת אומרת, זה חיבור טכני, ואין מה לעשות, יש תהום ביני לבינם במישור המדיני-ביטחוני, אבל יש לנו בכל זאת דברים משותפים, וזה שווה לי. אגב, אני לגמרי מכבד את זה ולגמרי מסכים איתה. אבל השדרנית, היונית לוי, נדמה לי, מי שמגישה את החדשות, אני חושב שזה היה היא, היא לא הבינה כאילו את הקטע, היא מתייחסת לזה כמשהו לא ישר. למה? כי כולם בטוחים שהעניין הביטחוני והמדיני זה העיקר, וכל השאר, אז מה, אתה מתפשר על העיקר והולך עם הדברים השוליים? שהכל בדיוק הפוך. ושהעניין המדיני-ביטחוני ממש לא מעניין, הוא לא על הפרק, אין שום נפקמינה ממה שאתה חושב, לא משנה, שום קשר למה שאתה חושב למה שיקרה. ומה שכן חשוב, מה שכן בידיך, זה העניינים הכלכליים, החברתיים, דת מדינה, לא משנה, חינוך, כל הדברים האלה. ואם באמת סביב זה אתה עושה קואליציה, אז מה אכפת לי מכל הביטחון וכל הזה? זה שטויות, מה? אם מרץ יהיו ברשות הממשלה, יהיה משהו אחר מביבי?
אתה קצת מגזים.
דעתי יהיה אותו דבר.
אתה קצת מגזים.
כן? דעתי לא. עוד פעם, בשוליים.
אפילו לא קצת.
כן? אני חושב שבשוליים, ההבדלים יהיו בשוליים. מה ההבדל? אם תהיה מלחמה, הם יצטרכו גם כן להגן, הם לא מתאבדים שיעים. אלא מה, כשאתה בספסלי האופוזיציה, אז אתה יכול לבקר את כולם על זה שהם לא עושים תהליך שלום. שב אתה שם ותראה מה זה אומר, וגם אתה לא תעשה תהליך שלום. זה הכל, לא.
אני בקר על זה, אבל אתה, דעתי אתה טועה.
אני חושב שאין שום...
אתה מגזים, נכון.
טוב, אוקיי, בואו נתחיל. התחלתי בענייני האובייקטיבי והסובייקטיבי, ונתתי איזשהו מבוא על המושג סובייקטיביות. בקצרה אני רק אומר שהבחנתי בין שני מובנים של המושג סובייקטיבי. מובן אחד זה משהו שהוא לא, אין לגביו אמת או שקר. אני לא סובייקטיבי, אני מרגיש כך, אתה מרגיש אחרת, זה לא משהו שאפשר לדבר על אמת או שקר, וממילא אם יש לנו תחושות סובייקטיביות שונות זאת גם לא מחלוקת. מחלוקת, אתה אוהב את פלוני ואני שונא את פלוני. אוקיי, זה מחלוקת, לא מחלוקת, כל אחד והטעם שלו. בסדר? ויש משמעות אחרת למושג סובייקטיבי, וזה משמעות שכן קשורה לאמת ושקר, אבל זה לא ניתן לבחינה אובייקטיבית, אמפירית או אובייקטיבית, אלא אלה שהן תחושות סובייקטיביות, הבאתי לזה כל מיני דוגמאות, כמו ההרמון של הפילוסופים, עם איזה צבע אנחנו רואים, וכל מיני תופעות שבהן יכול להיות שיש לנו איזשהו סינכרון ברמת המילים, אבל יכול להיות שמה שהמילים מתארות הוא לא מסונכרן. זאת אומרת, אנחנו בעצם חווים דברים שונים, או בהכרתנו נוכחים דברים שונים, ואנחנו מתארים אותם באותן מילים. ובמובן הזה נגיד שאני אומר שאני רואה שהשולחן הזה הוא לבן, וגם אורן אומר שהוא לבן. ויכול להיות שאורן רואה בשולחן הזה את הצבע שאני קורא לו ירוק. רק הוא רגיל מאז ומעולם שלצבע הזה קוראים לבן, אז אנחנו תמיד מסונכרנים עם הצבעים, אבל התפיסות שאותן המילים מתארות הן תפיסות שונות. אז פה יש מובן של אמת או שקר. זאת אומרת, זה לא סובייקטיבי במובן של כל אחד והטעם שלו. יש פה איזושהי משמעות של אמת או שקר, אלא שזה לא נגיש. עכשיו, פה זה קצת גבולי, דווקא הדוגמה הזאת של הלבן והירוק, אני אדבר עוד מעט על קאנט, לא הזכרתי אותו לקשור, אני אולי קצת, אבל אני אפרט קצת יותר עוד מעט, אבל יש למשל משמעויות אחרות כמו נגיד, סתם תחושות מנטליות, תופעות מנטליות, עצב, כעס, דיכאון, כל מיני דברים, עושר, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אלה תחושות אני לא יכול להעביר לך את מה שאני חש, אלא בדרך של מילים. ולכן בעצם זה לא באמת נגיש לך מה שאני מתאר. אתה ניזון ממני, מה שאני מתאר לך. דיברתי על התחום הזה של פסיכופיזיקה. איך אנחנו מחמתים, נגיד, כמויות של אור. מתי אנחנו אומרים שעוצמת האור היא פי שניים מעוצמת אור אחרת. והטענה היא שאין בעצם שום דרך אובייקטיבית למדוד את זה. כל מה שאני יכול זה לשאול את הבן אדם מתי הוא מרגיש שזה פי שניים ומתי לא. ולכן זה משמעות קצת שונה למושג סובייקטיבי. כי פה, לפחות התחושה היא שיש אמת. זה לא שאתה מדבר על משהו שהוא לא טוען טענה על העולם. אני כן טוען טענה על העולם. טוען טענה לעולם, אני אומר שיש פה פי שניים אור. משנה, זה איזשהו ביטוי שלי למשהו שקורה בעולם, כן? אז, אבל מצד שני, אין שום דרך אובייקטיבית למדוד את זה, או לדון על זה, או להתווכח על זה, ולכן זו סובייקטיביות מסוג שונה. זו סובייקטיביות שזה לא נגיש למכשירים אובייקטיביים, אבל זה כן מדבר במונחים של אמת או שקר. זאת אומרת, זה כן דברים שבאים לתאר משהו. כשאני אומר משהו על העולם, אז אני טוען איזושהי טענה. אבל זאת לא טענה שאני מגישה לכלים אובייקטיביים. זאת המשמעות השנייה של המושג, סובייקטיבי. דיברתי קצת על, כן, על סי.אס. לואיס עם הספר שלו, הביטול האדם. עם הטטיוס, גאיוס וטטיוס, זוכרים את עם הספר לימוד לספרות הזה, שהוא מסביר שמה כשמראים על זה שהמפל הזה הוא נשגב, או שהמפל הזה הוא יפה, והספר הזה הסביר לתלמידים שהאמירות האלה הן בעצם אמירות שעוסקות באומר, ולא בעולם. הוא טוען שזה לא נכון, זה עוסק בעולם. ברור שהוא עוסק בעולם בשפה שהיא באמת שפה שחצובה מהסובייקטיביות של האומר. כשאני אומר שהמפל נשגב, אז זה נכון שזה מתייחס באיזשהו מובן לעולם. אני לא סתם אומר טענה על המצב רוח שלי, עכשיו אני מאושר. להגיד שאני מרגיש תחושת סגב מול מפל, זה לא אותו דבר כמו להגיד שעכשיו אני מרגיש אושר. למה זה לא אותו דבר? כי להגיד שאני מרגיש אושר זה באמת טענה רק עליי. אני לא טוען שום דבר על העולם, אין פה אמת או שקר. יש פה אמת או שקר לגביי, אם אני לא מרגיש אושר, אני אומר שקר, אז אני משקר. אבל זה לא שמישהו אחר שלא ירגיש אושר מתווכח איתי. נכון, אין פה, זה לא, אני לא טוען שום דבר על העולם. אם אני אומר שאני מרגיש תחושת סגב מול המפל הזה, ומישהו אחר אומר, לא, מה פתאום, מה עם מפל לגמרי פרוזאי, שום דבר מיוחד, שום דבר נשגב, אני לא רואה פה, אז זה לא רק תיאור לתחושות שונות שאנחנו חשים. יש פה איזשהו ויכוח שנוגע למפל. למרות שהאמירות נאמרות בשפה שהיא שפה נפשית, כי תחושת הסגב זה כן משהו שקיים בתוכי. אבל אני משתמש בזה כדי לתאר או לטעון דברים שעוסקים בעולם עצמו. אני רק אומר את זה במונחים של מה זה, מעורר אצלי. ומה שזה מעורר אצלי זה ביטוי למשהו שקיים בדבר עצמו. ולכן במובן הזה זה כן צורה לטעון טענות על העולם, ויכול להיות אפילו על זה כל מיני ויכוחים או דברים כאלה, אם כי עוד פעם קשה מאוד להכריע ויכוח כזה. אז אתה מרגיש תחושת סגב, הוא לא מרגיש תחושת סגב, אז מה? וזה באמת הסיבה למה אותם טטיוס וגאיוס אלה חושבים שזה עניין סובייקטיבי, כי אין באמת דרך להכריע, ואז הם בעצם טוענים בסך הכל אמירה על המצב הנפשי, על המבנה הנפשי שלך. המבנה הנפשי שלך הוא כזה, שכשאתה רואה מפל כזה אתה חש תחושת סגב. והמבנה הנפשי שלך הוא אחר. אז זה לא טענה על המפל, זה טענה על המבנה הנפשי שלה. זה בעצם המוטיבציה או הסיבה שגרמה לטעות הזאת. אבל זה טעות בגלל שהם לא מבחינים בין שני המושגים של סובייקטיבי שהבחנתי ביניהם כאן. יש הבדל בין סובייקטיבי במובן שלא טוען טענה על העולם בכלל, זה סתם משהו שמתרחש בתוכי, לבין טענות על העולם במונחים סובייקטיביים, שאומנם קשה להכריע אותן בגלל שהן נאמרות במונחים סובייקטיביים, אבל בסופו של דבר זה כן טוען משהו על העולם. כשמישהו אומר, תראה, אני לא חושב שצריך לחוש תחושת סגב מול המפל הזה. אמנם אין לי דרך להכריע את הוויכוח, בדרך כלל, אין לי דרך להכריע את הוויכוח מולו, אבל זה ויכוח. זה כן ויכוח. זאת אומרת, יש פה אמירה אחרת על המפל. אז זה משמעות אחרת של סובייקטיבי. זה סובייקטיבי רק, סובייקטיבי טכנית. זאת אומרת, סובייקטיבי במובן שאני לא יכול להכריע, אבל זה לא סובייקטיבי במובן שאין פה ויכוח. בניגוד למשמעות הראשונה של המושג סובייקטיבי.
אני לא יודע, משום מה זה מזמזם לי ככה דומה לסיפור של הפוסט-מודרניזם, שאין אמת. זה, יש איזו מקבילה כזה.
אני חושב שיש קשר, לפחות בהרבה מקרים, הבעיה של הפוסט-מודרניות היא בדיוק אותה בעיה כמו טטיוס וגאיוס ההם. זאת אומרת, הם תופסים שאם הדבר בעצם ניתן לתיאור בשפה סובייקטיבית, אז הוא סובייקטיבי. ויש פה איזושהי קפיצה לוגית. כי נכון שאני משתמש בשפה של, גם כשאני אומר שאני שומע קולות, אז אני בעצם מדבר על זה שיש גל אקוסטי. בעולם, וזו טענה על העולם עצמו, אפשר אפילו למדוד את זה. ועדיין כשאני מתאר את זה, אני משתמש בשפה שהיא שפה הכרתית, כי קולות קיימים רק אצלי בהכרה, לא קיימים בעולם עצמו.
אני מתכוון במובן הזה שאם אי אפשר להכריע, אז גם זה אמת, גם זה אמת.
לא אמרנו. כן.
גם זה וגם
זה. והפוך על הפוך, גם הפוזיטיביסטים נפגשים עם זה. הפוזיטיביסטים גם הם חשבו שכל דבר שלא ניתן להכרעה באמצעות מדידה, או לאישור באמצעות מדידה, אין לו תוכן. לא אמרת כלום. והפוזיטיביזם נתפס כהפך המוחלט מפוסט-מודרניות. פוזיטיביזם זה איזשהו אמון סופר אופטימי בשכל וביכולת...
גם בספר שלך בסוף אומר שבסוף הם נפגשים...
בואו, נפגשים בצד השני של המעגל.
אבל המושג סובייקטיבי הוא מטיע לאיזה צד. לא שהוא לא ניתן להכרעה. כשאני אומר סובייקטיבי, אובייקטיבי זה מאוזן. סובייקטיבי הוא תמיד עם נטייה ל...
לא הבנתי. יש לנו נגיד ויכוח האם הפעל הזה הוא נשגב. מה פירוש נטייה?
לא בדבר הזה. למשל, אם יש לנו... הכרעות של בית משפט, יושבים שלושה שופטים על נושא דתי. שניים חילונים, אחד דתי. השניים החילונים יחליטו, יכריעו לפי הערכים שלהם והדתי לפי הערכים שלו. כלומר, לא אובייקטיבי,
כן, אבל פה צריך קצת להיזהר, כי אתה יכול את הדבר הזה עצמו לפרש בכמה צורות. אתה יכול לפרש את זה שבאמת ההחלטה הזאת אין לגבי האמת ושקר. עובדה שכל אחד מחליט לפי איך שהוא חושב או מה שהוא מרגיש, או אין דרך לשכנע, אין דרך להכריע, אין דרך להעלות טיעונים ששכנעו אחד את השני, ואז הסובייקטיבי באיזשהו מובן, במובן הראשון. אין פה אמת ושקר. אבל אפשר להסביר את זה גם אחרת. זאת אומרת, הטענה היא שברור שהמשפט כשלעצמו לא מכתיב תוצאה אחת. מומחים משפטיים, נגיד שהם באותה רמת מומחיות, יכולים להגיע להכרעות שונות באותה שאלה.
כן, אבל אם אתה בצורה עוקבת, הוא מגיע כל פעם לזה שאם יש לו נטיות ימניות, הוא יכריע ככה, או אם הוא לא דתי, הוא יכריע ככה.
אבל יכול להיות שאפשר להתווכח בשאלה אם צריך להיות דתי או חילוני ולשכנע.
לא, לא חשוב.
לא, זה חשוב.
לא.
כי אם אפשר להתווכח על זה, אז זאת סובייקטיביות במובן השני. זאת אומרת, אם אפשר להתווכח על זה, אז בעצם בסופו של דבר, הערכים שמתוכם אני, או בהם אני נעזר כדי להכריע את ההכרעה שלי, גם הם בעצם חלק מהדיון, ואפשר גם להתווכח עליהם ולשכנע עליהם, ויש פה אמת ושקר והכל בסדר. אם אתה מניח שהערכים זה איזה משהו שלא נגיש לוויכוח, ואי אפשר לשנות אותו, משהו סובייקטיבי במובן המהותי של המילה, אז הנה חינם. אז אם הם מעורבים בהכרעה המשפטית, אז גם ההכרעה המשפטית היא כזאת. אבל פה זו כבר שאלה, איך אתה מתייחס לערכים? זה באמת, אולי זה המקום להכניס את העניין הזה, שאנחנו מדברים על ערכים, על מוסר. אז גם שם יש הרבה מאוד אנשים שיאמרו שמוסר זה עניין של רגש, עניין סובייקטיבי, כל אחד מה שהוא מרגיש, אין דרך להתווכח על זה, ואין דרך... אבל גם בהקשר הזה צריך להבחין בין שתי משמעויות. אפשר לטעון, אני לשתיהן אגב לא מסכים בהקשר המוסרי, אבל אפשר לטעון שאי אפשר להתווכח או אי אפשר לשכנע ביחס למוסר. זו טענה אחת. ואפשר לטעון שאין אמת מוסרית. זו טענה אחרת. ואת יכול להיות שיש אמת מוסרית, רק אין לנו דרך לשכנע אחד את השני או להתווכח או לא יודע בדיוק מה. זה לא נגיש, זה לא נמצא במישור האובייקטיבי במובן הזה שיש לי כלי אמפירי להכריע, כמו של המדעית. אני יכול למדוד משהו ולהגיע למסקנה מי צודק. אין לי את הדרך הזאת.
המוסר משתנה.
מה?
המוסר משתנה גם.
משתנה לא רק בתקופות, אלא גם בין אנשים שונים. עכשיו השאלה היא מה זה אומר. כן, אבל השאלה מה זה אומר. האם זה אומר שאחד צודק והשני טועה, או שזה אומר שאין פה צודק וטועה?
אין פה צודק.
מי אמר? אולי יש. אחד צודק ואחד טועה. מה? העובדה שיש ויכוח לא אומרת ששתי הדעות צודקות. רק אומר ששתי הדעות נמצאות אצל אנשים. אבל עדיין ייתכן שאחד צודק והשני טועה. זה... קיומו של ויכוח לא מוכיח כלום.
מי יכריע?
לא יודע מי יכריע, אי אפשר להכריע. אבל עדיין זה לא אומר שאין אמת.
עולם של קניבלים שאוכלים...
מי יכריע בשאלה... יש לנו ויכוח בשאלה כמה נמלים יש בעולם. למשל, אני נגיד אמר על לא יודע מה, 10 מיליארד, ואתה תגיד 100 מיליארד, סתם. אוקיי, אין לנו דרך להכריע, אין דרך לספור את זה. אז זה אומר ששנינו צודקים?
לא, זה לא ערכים או מוסר.
מה זה משנה? אבל אתה אומר שכיוון שאין לנו דרך להכריע, אז זה אומר ששנינו צודקים. אז גם בערכים אני אגיד אותו דבר. זה שאין לנו דרך להכריע ביחס לערכים, בהנחה שאין, וגם בזה אמרתי, אני לא בטוח בכלל, אבל בהנחה שאין לנו דרך להכריע, זה עוד לא אומר שאין פה צודק וטועה, שאין פה אמת ושקר. זה שאין לנו דרך להכריע, זה אומר שאנחנו עם כלים מוגבלים, אבל זה לא אומר שאין פה אמת ושקר. עדיין יכול להיות שאחד צודק ושני טועה, רק לצערי אין לי דרך לשכנע או להכריע את הוויכוח. זאת אומרת, העובדה שאין לי דרך להכריע לא אומרת שאין אמת. הרבה פעמים אנשים ככה מתלבטים בשאלות האלה, גם ביחס לאמונה דתית, כן? יש דתיים, יש חילונים, אלה חושבים כך, וגם שם יש חכמים, וגם פה יש חכמים, ובכל מקום יש כל מיני אנשים מכל מיני סוגים, הסימן שאין אמת. יש פה קפיצה לוגית. את העובדה שבכל מקום, או כל ההשקפות נמצאות אצל כל מיני אנשים, ושיש חכמים ויש טיפשים בכל צד, זה ודאי נכון. אבל הקפיצה להסיק מכאן שאין אמת, זאת קפיצה לוגית. אתה יכול להציע פרשנות כזאת, אתה יכול גם להציע פרשנות אחרת, שיש כאלה שטועים, יש כאלה שצודקים. זה שיש שתי דעות, זה לא אומר ששתיהן צודקות. יש הרבה דברים שלגביהם אני יכול להראות לך שיש שתי דעות, וזה שאלה עובדתית.
בית שמאי ובית הלל בשניהם היו חכמים וזה...
כן, כמו שבית שמאי מחדד די תפייר. אבל כן, ברור שגם היו חכמים אצל בית הלל. כן, נכון. אבל שם כמובן אתה יכול להגיד, הנה חינמים, ולכן שם גם לא הייתה אמת. יש גם שם פרשנויות כאלה, שאין אמת הלכתית. שלא היה שם צודק וטועה. אני באמת חושב שכן, כן הייתה שם אמת. אבל אז יש, אפשר להתווכח.
אבל הם מתכוונים להגיד שהאמת לא נגישה, ואז אם היא לא נגישה, אז זה כמו להגיד שאין אמת. כי אם אתה לא יכול להתווכח או לשכנע או לדבר על המציאות...
לא, זה לא אותו דבר, כי למשל אצלי, נגיד, אני לא יכול לשכנע אותך באמת שלי. אבל אם אני מבין שזאת האמת, אז מבחינתי אני הולך על זה. גם אם אני לא יכול לשכנע אותך או אתה לא יכול לשכנע אותי. אבל אם אני עצמי מבין...
אבל אם אתה עצמך מבין, איך אתה לא יכול לשכנע אותי?
כמו שאני לא יכול לשכנע אותך במה אני חש.
אתה לא מכיר את זה בחיי היום כל יום? אתה משוכנע במשהו ואתה לא מצליח לשכנע את זה.
אז רציתי להגיד...
אתה לא מצליח לשכנע מישהו?
לגבי עניין של התחושות, אנחנו רואים שהרבה אנשים מקשרים תחושות שונות אחת לשנייה. מקשרים נגיד את הצבעים כהים לתחושת עצב ולאקורד מינורי. וצבעים בהירים לתחושת שמחה ולאקורד מז'ורי. זה כאילו שלוש חושים שונים, ואתה רואה כשמישהו עושה את הקישור הזה, אתה אומר, הנה, הוא כבר איתי, ואתה רואה שהרבה אנשים איתך באותו קישור, אתה אומר, טוב, אז אנחנו מבינים בערך שזה כנראה נכון, כי זה לא רק אני חושב ש...
לא, על זה דיברתי, אני חושב שפעם דיברתי, כשדיברתי על הארמון של הפילוסופים, אז העליתי את ההצעה הזאת. זאת אומרת, יכול להיות שיש לנו דרך בכל זאת לוודא שאנחנו רואים את אותם צבעים, עם הקונוטציות שמתלוות גם הן מתעוררות באותה צורה, שני אנשים. נגיד, שנינו רואים שחור, ושנינו נכנסים לדיכאון. אז הוא אומר שכנראה אתה לא רואה שם מה שאני קורא ורוד, אלא כן, את מה שאני רואה שחור. אבל זה לא חייב להיות בכלל.
זה גם לא אומר. זה גם לא אומר.
כי אתה אומר שזה בהבנה תרבותית כזאת?
יותר מזה, אני אומר, הרי בסופו של דבר מה שאנחנו רואים זה אותו דבר, מבחינת המציאות.
הרי גם העצב אצלך והעצב לך, אתה לא יכול לראה...
זה צד אחד ש...
אתה לא יכול.
כן, אבל אם זה אקראי לגמרי, אז הייתי מצפה שיהיה, כאילו, שלא יהיה אחידות בכל האנשים לגבי קישור בין חושים שונים.
לא, מה זה אקראיות? אנחנו רואים... כל אחד הוא עקבי עם עצמו. איך שאתה בנוי, ככה אתה בנוי.
כן, אבל הסיכוי שאצל כל האנשים יהיה קישור בין צבע שחור לרגש עצוב,
הוא סיכוי... אז שמואל אומר, כי מה שהם קוראים הרגש עצוב זה מה שקורה כשהם רואים צבע שחור.
כן.
זה מה שהם קוראים, כמו שכשהם קוראים לו צבע שחור, למה שהם חשים הם קוראים עצב.
כן. כן, אבל למה שזה יהיה דווקא עצב ולא שמחה? ולמה הסיכוי שזה ייפול דווקא על עצב
וצבע? לא, זה לא נופל על עצב, זה בעצם מה שאני קורא שמחה. אתה התרגעת, אני קורא לזה עצב, כי זה מה שאתה חש כשאתה רואה צבע שחור. אבל בעצם מה שאתה חש זה מה שאני קורא שמחה. רק אתה רגיל, אני קורא לזה עצב. זה כמו עם הצבע עצמו.
אותו דבר.
למה אתה קורא לזה צבע שחור? למה אתה קורא לרגש הזה עצב? זה מה ששמואל אומר. אני אבל אומר יותר מזה, אני אומר גם בלי זה. יכול להיות, הרי נגיד, כשאתה, נגיד, אורך הגל הוא אותו אורך גל במציאות עצמה. אפשר למדוד אותו, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שאורך הגל הזה שפוגע לי בעיניים גורם לדיכאון או לעצב. וגם לך אותו דבר. זה שהתמונה ההכרתית שנוצרת אצלך זה מה שאני קורא ורוד, ואצלי נוצר מה שאני קורא שחור, זה לא משנה. כי מה שגורם לעצב זה לא הצבע הוורוד שאתה רואה. הצבע הוורוד הוא ביטוי, אבל העצב בעצם קורה בגלל הפגיעה של אורך הגל הזה. וזה כן אותו אורך גל פוגע בשנינו. אז לכן, עושה אפשר להתווכח, בקיצור גם זה לא יכריע את ה...
זה כמו שיש הרבה פעמים שילדים משתמשים במושגים מופשטים, אז הם משתמשים בהם בצורה לא נכונה. ואז הרבה פעמים אתה מזכן אותם, אתה אומר להם, לא, כשאומרים נגיד ערך, אז זה לא מה שאתה חושב, ערך זה כזה דבר. כלומר, ההגדרה של המילה ערך. ואתה מיישר אותו כאילו להגדרה של כל העולם.
מה שחושב שאתה מיישר.
כן,
אז... אתה מיישר את המילים, לא בטוח שאתה מיישר את החוויה.
אבל... עצם העובדה שכל האנשים מתיישרים להגדרה מסוימת, אז זה מראה שיש לנו, אנחנו כאילו, כמו שאנחנו מתבוננים על עצם, אנחנו אומרים שכולם רואים שהוא נפל. אז אותו דבר, אנחנו מתבוננים על המילה ערך או על המושג ערך, וכולם רואים שהוא מוגדר
כך. בהערכה שכולנו באמת רואים שהוא נפל, אבל יכול להיות שאתה רואה אותו ממריא ואתה קורא לזה להיות נופל. אתה לא יכול לדעת את זה.
אוקיי.
אני לא נוטה לחשוב ככה, אבל אני אומר, להכריע ככה את השאלה אני לא יכול.
אבל בנושא המוסר, יש איזה משהו שאנשים גם מתייצבים מאחורי דבר מסוים, ולא צריך לדבר על זה, זה ברור שכולם מתייצבים על זה שהפעולה הזו והזו היא מוסרית. או הפעולה הזו והזו היא לא
מוסרית. לא, יש דברים שלהם.
מה?
הכל מיני אוכלוסיות בעולם. לא, לא משנה, יש הרבה דברים שלגביהם אין ויכוח מוסרי. נכון,
למה? איזה דברים יש שעליהם אין ויכוח?
לא, שעשו לרצוח.
מי אמר? למה? היו שבטים באפריקה, זה היה לגיטימי לקחת מישהו, להרוג אותו ולאכול אותו.
לאכול אותו, כמו שאחר, כי הם צריכים לאכול, זה לא קשור, עוד פעם. צריך להבחין, גם הנאצים הרגו יהודים, אבל גם הם הודו שעשו לרצוח. היה להם תיאוריה למה יהודים מותר, או מצווה. לא משנה, אבל אתה צריך תירוצים. אנחנו הורגים במלחמה. כשיש הצדקה, אז אתה הורג.
הסכמוסים שזורקים את הזקנים למות.
אותו דבר, כי האלטרנטיבה היא להשאיר אותם פה שיסבלו. יש להם הצדקה לזה, אבל הם לא זורקים צעירים למות.
יש נימוק למה מותר.
בדיוק. הם לא זורקים צעירים למות. למה הם לא זורקים צעירים?
משותף לכולם.
לא, אני חושב שיש הרבה, גם גניבה אגב. כל הערכים הבסיסיים בסך הכל די מוסכמים. כשיש חריגות זה בגלל שיש הסברים, יש תירוצים, אתה יכול לא להסכים לתירוצים, אבל הערך הבסיסי הוא ערך מוסכם, בהרבה מקרים, לדעתי. בטח נגיד ברוב מוחלט של העולם, אני לא יודע, תמיד אולי אפשר למצוא משהו, לא יודע, יכול להיות. אבל ברוב מוחלט של העולם יש דברים מוסכמים בסך הכל. הנאצים היו צריכים לשתות הרבה יין כשהם רצחו יהודים כדי להשתכר, הם גם לא, היה להם קשה עם זה.
הם היו מחזירים אנשים לטיפולים פסיכולוגיים, את החיילים שהיו,
כן. לא שאני... אפילו הימלר הרי היה באיזה, את הסיפור המפורסם, שהוא היה באיזה קבר אחים גדול, זאת אומרת, הוצאה להורג המונית כזאת, הוא עצמו שתה יין וכל החבר'ה שם היו ביחד, הם השתכרו כי הם לא יכלו אחרי לעשות את זה.
אבל מה גם הסיבה המרכזית שהם עברו לנושא של גז? זה כדי לא ליצור מצב של מגע ישיר בין
כן, לא עמדו בזה. זה כמו הבדל בין מטוס לבין חירניק.
כן.
טייס יותר קל לו לעשות את העבודה, כי זה במרחק של המון קילומטרים.
זה לא רק הקנה.
צריך לתקוע את
הסכין.
כן. בדיוק. בכל אופן, אז הטענה היא שלגיד בהקשר של עקרונות מוסר למשל, אז גם שם אנחנו רואים בהרבה מקומות את המתח הזה בין שתי המשמעויות של המושג סובייקטיבי. כן? יש כאלה שאומרים שמוסר הוא סובייקטיבי, שאין אמת ושקר מוסריים, אבל מאיפה הם גוזרים את זה? הם גוזרים את זה מזה שבדרך כלל ויכוחים לגבי מוסר לא מצליחים להיות מוכרעים. אתה לא מצליח לשכנע את בר הפלוגתא שלך או להשתכנע על ידו. ואז המסקנה המתבקשת היא שזה כנראה עניין סובייקטיבי, ככה אני מרגיש, ואתה מרגיש אחרת, אין פה אמת ושקר בהקשר הזה. הרבה אנשים אומרים את זה, מעט מאוד אנשים לדעתי חשים כך, אבל הם אומרים את זה בגלל המצוקה, המצוקה האינטלקטואלית, אני מתכוון, זאת אומרת, עובדה שאי אפשר לשכנע לגבי זה, זה לא כמו במדע או בעובדות תצפיתיות. ואז הם מיד עושים את הקפיצה, אז כנראה זה עניין סובייקטיבי, והם לא שמים לב שיש אפשרות נוספת לומר שיש פה עניין שהוא סובייקטיבי במובן החלש יותר. הוא סובייקטיבי במובן שאני לא יכול להעביר לך את תוכן המחשבות או ההכרות שלי. אבל זה לא אומר שאין פה איזושהי אמירה שהיא אמיתית או שקרית, שאין פה איזשהו ויכוח אמיתי. אלא זה רק מגבלה של השיח. זה לא חשוף למישהו אחר. כל ההתנהגויות המנטליות שלנו למשל, כן, ההרמון של הפילוסופים היא דוגמה טובה, אבל זה נכון לגבי כל ההתרחשויות המנטליות שבתוכנו. זה ליבוביץ' ככה הגדיר התרחשויות מנטליות בספרון שלו על הבעיה הפסיכופיזית. אז הוא אומר שמה שהתרחשויות מנטליות זה אותן התרחשויות שלא נגישות לכלי תצפית או למישהו מבחוץ. כשמשהו שקורה בתוכי זה לא נגיש למישהו שמבחוץ, אבל ספר לו שאני עצוב. ואם הוא מכיר בתוכו את תחושת העצב, אז הוא אולי יזהה את מה שאני אומר בתוכו. אין לו שום דרך לראות את זה באופן, לפגוש את זה באופן בלתי אמצעי. ולכן בעצם תמיד יכול להיות לך איזשהו ספק, האם מי שעומד מולך בכלל חש באמת את התחושות שאתה מדבר עליהן. עצב, עושר, שמחה, אם בכלל יש בתוכו תחושות. או שאולי הוא איזשהו רובוט שיתרגל לדבר על תחושות. אתה יכול לאמן גם מחשב שיגיד לך, אני עצוב, אני שמח, אני... הנה, יש את הסרט הזה, הר, כן, זה... ראיתם את זה? ראיתם את זה? יש סרט מישהו שהתאהב במחשב שלו. וזו תוכנת מחשב בעצם. כן. זו תוכנה שמדברת איתו, וזו אישה בעצם. התוכנה היא תוכנה של אישה, כן, זו אישה. מדברת איתו, והוא חי איתה בבית, והם מחשבים חוויות, כן, זו תוכנה שעומדת במבחני טיורינג, היא יודעת לדבר, יודעת לדבר בצורה אינטליגנטית, ולאט לאט הוא מתאהב בה. לאט לאט הוא מתאהב בה, וממש מנהלים שיחות, ויש שם רומן ביניהם, אני כבר לא צריך את הפרטים, אבל זה הסרט מאוד מעניין. וברור שמאחורי כל מה שהמחשב הזה מדבר, אין שום דבר.
אין רגש.
כן, הוא אומר, אני מרגיש ככה, או אני חווה ככה, או אני... שום דבר. זה הכל טכניקה של זרימת אלקטרונים. זה הכל. זרימת אלקטרונים שמשמיע קולות. אבל זה לא מפריע לבן אדם להתאהב. למה זה לא מפריע לו להתאהב? כי הוא מיד עושה את התרגום של אם היא אומרת, כנראה שהיא חשה את מה שהיא אומרת, כמו שאני חש את מה שאני אומר, ואז בעצם הוא לא עומד בן אדם. עכשיו, לך תדע, האם לא כל האנשים שסביבי זה בעצם איזה שהם תוכנות מחשב מאותו סוג. איך אני יודע שלא? כל מה שאני יודע זה מה שהם אומרים. בסדר, גם התוכנה אומרת, אוקיי? עכשיו, אני לא נוטה לחשוב כך, שוב פעם, אני לא נוטה לחשוב כך, אבל זאת הנחה. זאת הנחה שאין לי דרך באמת לאשש אותה. אני לא יכול לבדוק ולראות אם אני צודק או לא.
מדעי החופש, כן, הולך עוד צעד, הולך לכיוון של הדטרמיניסטים. אז גם כל אחד מאיתנו, זה אלקטרונים שזזים.
כן, נכון.
אין שום הבדל.
הרצון החופשי הוא עוד אחת מהתופעות שהן לא נגישות למדידה, כי הן קורות בתוכי. ולכן תמיד אפשר לתרגם את הדברים תרגום דטרמיניסטי, ואין דרך טובה להכריע האם אנחנו מערכת דטרמיניסטית או לא. כן, אז יש את הפטנטים שניסו לעשות עם ליבט, אבל זה לא, דעתי, לא עובד. אוקיי, אז יש, אז פה באמת יש את המשמעות השנייה של המושג הסובייקטיבי, וכאן הזכרתי את קאנט, אז אולי אני לא אעריך בזה יותר מדי, אבל מה שקאנט בעצם אומר, זה שכאשר אנחנו מדברים על העולם, אז אנחנו בעצם מדברים על העולם כפי שהוא נתפס אצלנו. העולם של הפנומן, כן, העולם הפנומנלי, התופעתי. אנחנו לא מתייחסים לנומן, על העולם כפי שהוא לעצמו. ואז יוצא פה במין הפוך על הפוך. זאת אומרת, כשאני משוחח עם מישהו, אז אני מעביר אליו תכנים שקשורים לפנומן. לאיך העולם נתפס, אני לא יודע לדבר על העולם עצמו. אז מה פה האובייקטיבי ומה פה הסובייקטיבי? אפשר להסתכל על זה בשתי צורות. לכאורה האובייקטיבי זה העולם, ומה שאני חש, או איך שאני תופס אותו, זה העניין הסובייקטיבי. מצד שני, כל מה שאני מדבר איתך, המדע שלנו, כל הדברים הכי אובייקטיביים שמשותפים לכולנו,
זה
דווקא הממד הסובייקטיבי. דווקא הפנומנה, נכון? והנאומנה זה בכלל איזשהו משהו שאולי סובייקטיבית אני מרגיש שהוא קיים. זה הביקורת של צייטלין. צייטלין יש לו איזה, הוא כתב, זה לא שלו, הוא מצטט את זה בשם איזה פילוסוף רוסי. לא זוכר את שמו. ברח לי השם שלו, לא משנה, איזה פילוסוף רוסי, לב משהו. שסטוב. לב שסטוב, בדיוק.
בדיוק אני
אקורא
את זה עכשיו.
מה, צייטלין?
כן.
אוקיי, לב שסטוב, בדיוק. לא שמעתי עליו אף פעם. אז שמה הוא, יש לו איזושהי ביקורת על קאנט, השאלה מאיפה ההבחנה בין הפנומנה לנומנה יצאה לך. גם זה בפנומנה שלך. הרי אין לנו נגישות באמת לדבר כשלעצמו. אז איך אתה יודע שהוא קיים בכלל? אז גם ההבחנה הזאת בעצמה נמצאת בתוך העולם הפנומנלי. כן, זה... ולכן במובנים מסוימים בעצם התפקידים בין הסובייקטיבי לאובייקטיבי מתהפכים. זאת אומרת, כל המדע וכל מה שהכי נראה לנו הכי אובייקטיבי ושאנחנו כולנו מדברים עליו וכולנו מסונכרנים לגביו, זה דווקא הממדים הפנומנליים. דווקא הממדים התודעתיים, ההכרתיים, כמו שאנחנו תופסים את העולם. העולם כמו שהוא. במנותק מאיך שאנחנו תופסים אותו, זה כאילו מצד אחד זה הדבר האובייקטיבי, זה לא סובייקטיבי, אבל מצד שני, זה בדיוק הדבר שאין לאף אחד מאיתנו גישה אליו. במובן הזה הוא הכי סובייקטיבי שיש. לאף אחד מאיתנו אין גישה אליו. הוא עד כדי כך סובייקטיבי, ברוב הדברים הסובייקטיביים, לאדם אחד יש גישה אליהם. רק לאחרים הם. ואת הדברים שקורים בתוכי, אז לי יש גישה אליהם. לאחרים אין גישה אליהם. אבל הדבר הוא אולטרה סובייקטיבי, זאת אומרת, אף אחד אין לו גישה אליהם, לא רק, אפילו, כי זה לא משהו שנמצא בתוך אדם בכלל, זה העולם עצמו, הן התופעות שבעולם עצמו. אז אין לנו בכלל גישה אליהם, אז זה הכי סובייקטיבי או הכי אובייקטיבי? מאוד לא ברור.
לא, יש... אבל המילה סובייקט זה מתייחס לאדם מסוים. סובייקט נשון כאילו...
כן, ברור. מילולית סובייקטיבי זה ברור שזה הפנומנה. אבל במהות שאתה עושה הבחנה בין סובייקטיבי לאובייקטיבי, יש פה מקום לדון. מה נכון לקרוא סובייקטיבי ומה נכון לקרוא אובייקטיבי. יש אולי אני אוסיף עוד הערה, יש איזו טעות נפוצה בפרשנות של הפילוסופיה של קאנט, של ההבחנה של קאנט בין הפנומנה לנומנה. אנשים חושבים שקאנט בעצם מדבר על מגבלה אנושית. אז זה שהאדם לא יכול לתפוס את העולם כפי שהוא, כי הוא כבול למערכת החישה שלו, למערכת ההכרתית שלו, לפרספציה שלו. ולכן אין לו דרך לתפוס את הדברים עצמם, במנותק מהצבעים שאנחנו צובעים אותם, מהטרמינולוגיה ההכרתית שלנו, מהאוסף הכלים ההכרתיים שלנו. אבל אני לא חושב שזה נכון. זה טעות לדעתי העניין הזה. עוד פעם, אני לא טוען את הטענה הזאת על קאנט, אלא על האמת. לא אכפת לי כרגע למה קאנט התכוון. כי לתפוס משהו זה בהגדרה להכניס אותו לתוך מערכת מושגית של התופס. כששואלים אותי, כשאני אומר שהצבע של השולחן הוא לבן, אז התפיסה, הפרשנות הזאת לקאנט בעצם אומרת, אתה לא באמת יכול להגיד שהצבע של השולחן הזה הוא לבן. אתה מוגבל, כלי החישה שלך תופסים אותו כלבן. אתה לא באמת יכול לדעת מה הצבע האמיתי שלו. ככה מפרשים את זה אלה שרואים את קאנט, את האמירה הקאנטיאנית כאיזושהי אמירה על המגבלה שיש לנו.
ואז אף אחד לא יכול.
מה?
ואף אחד לא יכול.
אף אחד לא יכול. אבל אני אומר, זה לא נכון. כי אין דבר כזה הצבע של השולחן מצד עצמו, של עצמו. צבע זה בהגדרה התמונה שמופיעה רק אצלנו בהכרה. אין צבע בעולם עצמו.
כמו קול.
כן, כמו קול, אותו דבר, כן, העץ שנופל ביער. אז אין קול או צבע בעולם עצמו, זה רק בהכרה התופסת. ולכן מה שקאנט אומר...
מה שיש זה אורך גל.
כן, וגם כל פשר שתיתן למושג אורך גל, גם הוא יהיה פשר הכרתי. אורך גל, כשאתה מתאר אותו בצורה של איזשהו גרף, זה כבר הצגה ויזואלית של העניין. האורך גל מצד עצמו, אתה לא יכול להגיד עליו כלום. זאת אומרת, גם מה שנקרא אצלנו פיזיקה במובן היותר טהור של המילה, הכל פנומנה. הכל פנומנה. זאת אומרת, אני יכול להגיד שיש אורך גל במציאות, אבל אני לא יכול להגיד שום דבר על מה זה האורך גל הזה. כל פעם שאני אתאר אותו באיזושהי צורה, אני אומר, צייר את הסינוס, המרחק בין שני שיאים. זה רק ייצוג. זה ייצוג הכרתי שלי. זה לא באמת הדבר עצמו. אז הטענה היא בעצם שזה לא קושי, זה לא מגבלה אנושית, ההבחנה בין הפנומנה לנומנה. זאת הגדרה של המושג תפיסה. זאת אומרת, לתפוס את השולחן פירושו, לתאר אותו במונחים ששאובים מהעולם ההכרתי שלי. מה הצבע שלו, מה הגובה שלו, מאיזה חומר הוא עשוי, הצורה שלו, כל מיני דברים מן הסוג הזה. מישהו עם מערכת פרספציה שונה, אז הוא יתאר את השולחן במערכת מושגית לגמרי אחרת. הוא יכול לשמוע את השולחן ולא לראות אותו, או שהוא יכול בכלל, לא יודע, זה חוש שאני בכלל לא מבין אותו כי אין לי אותו. ולתאר את השולחן בשפה הסובייקטיבית שלו. מי צודק? אף אחד לא צודק, כולנו צודקים. אנחנו צודקים כולנו, כי זה מה שנקרא לתפוס את השולחן. אז זה לא שאנחנו מוגבלים כי אנחנו לא יכולים לתפוס את השולחן עצמו. כך תופסים את השולחן עצמו. אני כן תופס את השולחן עצמו. איך אני תופס אותו? אני מתאר מה הצבע שלו, מה הקול שלו, מה הצורה שלו, מאיזה חומר הוא עשוי. זה נקרא לתפוס את השולחן עצמו. כי לתפוס זה מושג שבהגדרה הוא אינטראקציה בין תופס לנתפס. ולכן המושג תפיסה הוא תמיד יהיה מנוסח בשפה סובייקטיבית. זה בילט אין במושג תפיסה, זה לא מגבלה. זה לא שהקדוש ברוך הוא יכול לתפוס את הדברים כשלעצמם, רק אנחנו בני אדם מוגבלים. גם הוא לא יכול. כיוון שאין דבר כזה לתפוס את הדברים כשלעצמם. לתפוס זה תמיד לתאר אותם במערכת מושגית מסוימת. להגיד מה הצבע שלהם, מה הצורה שלהם או מה הקול שלהם.
אבל אז לפי זה אין אובייקטיבי. לפי זה אין אובייקטיבי.
בגלל זה אני אומר את זה. זאת אומרת, זה מחדד עוד יותר את מה שאמרתי קודם, שההגדרה מה נקרא אובייקטיבי ומה נקרא סובייקטיבי, זאת שאלה מאוד מאוד לא פשוטה. זאת אומרת, כל השפה ההכרתית הזאת באה לתאר משהו שקיים בעולם עצמו. השולחן קיים בעולם עצמו, אורך גל קיים בעולם עצמו. אבל כל מה שאני אגיד על השולחן או על אורך הגל או על מה שלא יהיה, זה תמיד יהיה צבוע בצבעים הכרתיים. צבוע או נשמע, כן, צבוע זה סתם רק מטאפורה. כלומר, כל החושים, אורח או טעם או מה שלא יהיה. בצבעים הכרתיים. אין דרך לתאר את הדבר מצד עצמו, לא כפי שאני תופס אותו, לא כי אני מוגבל, אלא כי תיאור, זאת המשמעות של המושג תיאור. לתאר זה תמיד להגיד מה ההיטל שלו על ציר הצבע, מה ההיטל שלו על ציר הצורה, איך הוא נתפס במשקפיים האלה ובמשקפיים האלה. זה נקרא לתאר, אין משהו אחר. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לתאר דברים, אני חושב, עוד פעם, לא יודע.
אבל ברמה הסובייקטיבית, התיאור הוא ברמה הסובייקטיבית.
נכון, אבל מצד שני, כמו שאמרתי בספר הזה של ביטול האדם, אנחנו מתארים משהו בעולם, יש פה אמת ושקר. השפה שבה מתנסח התיאור הזה היא שפה סובייקטיבית. בהגדרה, זה מה שנקרא לתאר, אוקיי? לכן, וזה, אני אומר, זה טעות שנופלים עליה הרבה מאוד אנשים. הטעות שמתאר לואיס, זה אותה טעות של הפוסט-מודרניות, מה שהזכרת קודם, אותה טעות. הם כולם מבינים שאם ככה אז אין אמת. ואנחנו לא מדברים על העולם, ואין שקר ואין ויכוח ואין כלום, אלא כל אחד והכלוא בתוך מערכת המושגים שלו. זה לא נכון. זה לא נכון. אלא מערכת המושגים הזאת משמשת אותי כדי לתאר משהו בעולם. ולכן עובדה היא שלפעמים אנשים מתווכחים וגם משתכנעים. קורה פה ושם. יכולים להשתכנע. להכריע איזשהו ויכוח. זאת אומרת, זה עובדות שדבר כזה קורה. אם לא היה אמת ולא היה שקר, אז זה מאוד קשה להבין מה המשמעות של שכנוע. מה, זה סתם איזה הוקוס פוקוס כזה שפתאום הראש שלי מתהפך וזהו. למרות שאין איזה שום קשר לאמת, לא נוכחתי לדעת משהו, זה סתם פשוט קרה לי משהו בתוך הראש. לכן המסקנה הזאת, זאת קפיצה לוגית לא, שאין לה הצדקה. הקפיצה שאומרת שאם אי אפשר למדוד משהו בכלים אובייקטיביים ואי אפשר להתווכח עליו ואי אפשר להכריע את הוויכוח, אז אתה בעצם לא מדבר על העולם אלא מדבר על עצמך. לא נכון. יש דיבורים שהם דיבורים על עצמי. וזאת הסובייקטיביות, רק על עצמי לספר ידעתי, כמו שנאמר. וזה הסובייקטיביות במשמעות הראשונה. אבל יש גם סובייקטיביות במשמעות השנייה.
אתה יכול גם להגיד שהקדוש ברוך הוא עשה התאמה בין הפנומנה לנומנה. כלומר, הוא עשה איזשהו, נקרא לזה, הפונקציה הפנימית והחיצונית, יש ביניהם איזושהי התאמה. ואז אנחנו יכולים להגיד שאיך שאני תופס את הדברים, הוא בעצם איך שהדברים הם כשלעצמם, ואז אני יכול גם להתווכח איתך.
בדיוק זה מה שאני אומר. את הטענה, אנחנו דיברנו על זה כשדיברנו על מה זאת תורה. אני אמרתי שהסינכרון, נגיד שאני מדבר על צבע ירוק ואתה מדבר על צבע ירוק, אז לכאורה אנחנו רואים בעצם דברים לגמרי שונים בהכרתנו. יכול להיות שאנחנו רואים דברים שונים. יכול להיות שאתה רואה את מה שאני קורא אדום, ואתה רגיל לקרוא לו ירוק. אז לכאורה אנחנו מסונכרנים רק בשפה. אתה קורא אדום, ירוק ואני קורא ירוק, אז בשפה אנחנו מסונכרנים. אבל הדבר שאותו אנחנו מתארים עם השפה הוא לא מסונכרן, הוא דבר אחר. אבל יש רובד יותר עמוק שבו אנחנו שוב פעם מסונכרנים. אותו דבר שמחולל את הצבע שאתה קורא לו ירוק, ובעצם הוא מה שאני קורא אדום. והדבר שמחולל אצלי את הצבע שאני קורא לו ירוק, זה אותו דבר. במציאות עצמה שלגבי אנחנו מדברים, היא אותה מציאות. ולכן ההתאמה, בניגוד למה שנגיד אומרים הפוסט-מודרניים, אומרים שלא, יש רק את שני הרבדים האלה. ואז הם בעצם אומרים, טוב, אז אין אמת אובייקטיבית, כל אחד האמת שלו. זה שאנחנו מסונכרנים בשפה, זה לא הרובה לזה, המסמן הוא אותו דבר, אבל זה לא מה שמסומן הוא אותו דבר. זה לא אומר שהביטויים הזהים שבהם אנחנו משתמשים, מתארים את אותו דבר. כי הם אומרים, הם לא מבינים, לדעתי לא מבינים, שיש עוד רובד שלישי. יש רובד שלישי שגם ההכרה, הפנומנה, ההכרה שאותה אנחנו תופסים לגבי העולם, גם היא לא סוף הדרך. היא תוצאה של משהו שקורה בעולם עצמו. כשאני אומר שאני רואה צבע ירוק, אני מדבר על העולם, לא על מה שאני רואה. מה שאני רואה זה רק הביטוי של מה שקורה בעולם. אני משתמש בשפה הסובייקטיבית שלי, ושם אנחנו שוב מסונכרנים. כי אם שנינו נדבר על צבע ירוק, למרות שאנחנו רואים דברים שונים, הפיזיקה היא אותה פיזיקה. זאת אומרת, אורך הגל שינדוד מכשיר, הרי שנינו נסכים. אתה תסתכל על המכשיר, אתה תראה שאורך הגל הוא, לא יודע, 10 אנגסטרם. וגם אני אראה שאורך הגל הוא 10 אנגסטרם. למרות שהצבע הכרתי שאתה רואה, הוא מה שאני קורא אדום, ואתה קורא לו ירוק. זאת אומרת שבמציאות הפיזיקלית אנחנו גם מסונכרנים. זה בעצם בנוי בשלוש רמות. יש את המציאות הפיזיקלית, יש את הייצוג ההכרתי שלה, ויש את הייצוג המילולי של הייצוג ההכרתי. אבל אם אתה תמשיך הלאה, הייצוג המילולי דרך הייצוג ההכרתי מייצג את המציאות. וקורה פה דבר מדהים בעצם. דיברנו על זה כשדיברנו על מה זאת תורה. אמרתי שבתורה גם כן יש את כל הרבדים האלה. קורה פה דבר מדהים. לכאורה יש לנו רק סינכרון במישור המילולי. אבל ההכרות שלנו יכולות להיות לחלוטין שונות. שונות לגמרי, יכול להיות שאתה בכלל לא רואה דברים, לא צבע אחר. אתה לא רואה, אלא אתה שומע או אתה מריח, לא יודע מה. מה שאתה רגיל להגיד. אבל גם מה שיש בתוכנו, הרי הוא תוצאה של מה שקורה בעולם. תרגום הכרתי למה שקורה בעולם. ומבחינת מה שקורה בעולם, אנחנו כן מסונכרנים. אני מדבר על צבע ירוק, וגם אתה מדבר על צבע ירוק. אז במילים אנחנו מסונכרנים. בהכרה, יכול להיות שאנחנו לא מסונכנים. אני רואה צבע ירוק, ואתה רואה את הצבע שאני קורא לו אדום. אתה קורא לו ירוק, אבל אני קורא לו אדום. אבל שני הצבעים האלה שנמצאים בהכרות שלנו יוצאים מאותו אורך גל או מאותו מרחק בין אטומים או בין מולקולות של השולחן. ההחזרות של השולחן זה אותו אורך גל, המבנה של השולחן. עכשיו אנחנו שוב מסכימים. זאת אומרת, הביטוי המילולי מדלג על ההכרה, וזה תפקיד אגב של החברה, האדם בודד לא יכול לעשות את זה. זה תפקיד של החברה. הסינכרון המילולי שלנו מתלכד עם סינכרון פיזיקלי ומדלג על חוסר סינכרון הכרתי.
יכול להיות.
יכול להיות, כן. זאת אומרת, אין לך ערובה שיש סינכרון הכרתי, אבל יש סינכרון בפיזיקה.
אני חושב שמה שכן חזק פה זה שהעובדה שזה יכול להיות שאין סינכרון הכרתי, אבל כיוון שזה לא ניתן להוכחה, אז אני לא מתעסק את זה, כי זה לא משנה, כי נקודת המוצא היא ששנינו כשאמרנו ירוק, וכל אחד ראה בהכרה משהו אחר, אבל זה רק אולי, כי אולי הוא כן ראה את אותו דבר, ואני לא נכנס לזה יותר.
לא, עכשיו, פה אתה צריך להבחין בשתי משמעויות. אתה יכול להגיד, אין טעם להיכנס לזה, כי אין לנו דרך הרי לדעת מה באמת אנחנו רואים, וכל עוד אנחנו מסוכנים מילולית, אנחנו נמשיך לשוחח. אבל אם תסתכל על זה כפילוסוף, אתה תגיד, בשביל מה לשוחח? סתם כי זה נעים, אבל לא באמת, אנחנו לא באמת מעבירים מידע. כי כל המידע שאני מעביר לו, הוא בעצם קולט אותו לא באופן שאני רוצה ש...
אולי.
כן, אולי. אז כיוון שאתה לא יודע, אז אתה לא יודע. נכון? אז מה תגיד לי? יש חזקה שלו. ואין טעם, בסדר. אז אתה מכריע את זה, זה הסברה של כולנו. הסברה של כולנו היא שנכון, זו שאלה פילוסופית מעניינת, אבל פרקטית אנחנו מניחים שזה כן אותו דבר. אבל אני אומר, עזוב, בוא נלך עם הפילוסופים. עם אלה שאומרים, לא, באמת, זה לא אותו דבר. עדיין יש טעם לדבר. יש טעם לדבר כי בפיזיקה אנחנו כן מסונכרנים, למרות שבהכרה לא. כי עובדה שכולנו כשנמדוד במכשירים הפיזיקליים, אנחנו נראה את אותו אורך גל. זה כן מסונכרן שם. זאת אומרת, אם אתה תראה אורך גל אחר, שלא מתאים למילה ירוק שלך, אז אתה תשנה את עמדתך.
זאת אומרת, השיקול הוא שיקול של פרקטיקה.
מה?
שיקול הוא שיקול של פרקטיקה פשוט.
מה זאת אומרת?
אנחנו, כן, אז מה זה? בסוף בפרקטיקה... זה מאפשר לנו לנהל את החיים, לעשות דברים.
אני לא הייתי קורא לזה פרקטיקה, אנחנו מדברים באמת על אותו דבר. מה זה פרקטיקה? אנחנו רוצים לדבר. ויש טעם לדבר, אני טוען, בניגוד למה שטוענים מהם, שלדבר זה סתם להחליף מילים, אבל המשמעות של המילים היא שונה לגמרי, לא נכון. המשמעות ההכרתית של המילים שונה לגמרי, אבל המשמעות הפיזיקלית יכולה להיות. המשמעות הפיזיקלית שעומדת בבסיס ההכרה, שם אנחנו שוב מסתנכרנים. וזה נורא מעניין, כי השיח הכי סובייקטיבי שיש, זה רק המילים, מילים זה יצירה אנושית. מה זה מילים? מילים זה סתם... שם אנחנו מסונכנים, ובפיזיקה אנחנו גם מסונכנים, והדבר האובייקטיבי או הבין סובייקטיבי, כן, ההכרות שלנו, שם יכול להיות שבכלל לא. אנחנו יש לנו מצליחים, אנחנו תופסים את העולם דרך ההכרה שלנו. אין לנו דרך לתפוס את העולם כשלעצמו. אבל הסינכרון בינינו מתאים לסינכרון בעולם, למרות שאין סינכרון בהכרה. זה פלא הרי הדבר הזה. תחשבו על זה רגע, זה דבר מדהים. אני לא יכול לתפוס את העולם שלו דרך ההכרה שלי. אין לי דרך להגיד משהו על העולם, אלא במונחים הכרתיים שלי, נכון? אבל בשיח בינינו אנחנו מצליחים לדלג על זה. אנחנו מצליחים להגיד משהו על העולם במנותק מהשאלה איך אנחנו רואים את מה שאנחנו אומרים על העולם. ואת זה אנחנו מצליחים להשיג על ידי הסינכרון הלשוני. הסינכרון הלשוני שלנו מצליח להתגבר על הפער שאדם פרטי לא יכול להתגבר עליו. אדם פרטי לא יכול להגיד משהו על העולם לא בשפה הכרתית. ודווקא השיח בין אנשים מצליח להגיד משהו אובייקטיבי על העולם.
למה אובייקטיבי?
כי כשאנחנו מסכימים שזה ירוק, זה אומר שבעולם כנראה מכשיר המדידה עם דוד אורך גל ירוק.
למה?
כי זה מה שנקרא ירוק.
הוא רואה אדום.
מה שהוא רואה אדום זה יוצא מאורך גל שאני רואה לאורך.
בסוף יש מכשיר.
אורך הגל הוא אותו אורך גל. הכל מבנה המוחי שלו מתרגם במרגל כזה לצבע שאני קורא לו אדום. ומבנה המוחי שלי הוא שונה, אני מתרגם את זה למה שאני קורא ירוק. אבל אנחנו מתרגמים את אותו דבר. אז כשהוא יגיד דבר על ירוק ויראה בפנים אדום, ואני אדבר על ירוק ויראה בפנים ירוק, בפיזיקה אנחנו מדברים על אותו דבר. אבל הסנכרון בין אנשים, התופעה החברתית, השיח החברתי, מצליח להתגבר על משהו שאדם פרטי לא יכול להתגבר עליו. בעצם מה שאני רוצה לטעון זה שלא באמת אפשר לבנות מדע של אדם בודד. אדם בודד לא יכול לבנות מדע. זה די מדהים. את האדם הראשון לא היה יכול להיות מדען. הוא היה לבד בעולם. אתה חייב איזשהו סנכרון כדי להצליב, כדי לקבל איזשהו פידבק, כדי שהוא עוזר לך לדלג על על האילוצים ההכרתיים שלך.
אבל מצד שני אתה חייב גם את השפה המשותפת. זה אתה חייב.
ברור. הסנכרון נעשה באמצעות השפה. זה כל הרעיון.
אז ברור שאתה צריך את העניין החברתי.
כן, ברור. זה נעשה דרך השפה. דיברנו פעם, אני חושב, על וורף. היה בנג'מין וורף, היה איזה חוקר לשונות, בלשן, סוציולוג, אנתרופולוג, חובב, לא למד את זה באוניברסיטה, אבל הוא כתב ספרים, והוא נחשב מומחה ככה, קצת שונה במחלוקת, אבל הרבה לומדים אותו, הוא נחשב איש חשוב בתחום הזה. והוא בין היתר מביא דוגמאות, שראיתי גם בעצם באיזה מאמר בנייצ'ר, פעם דיברנו על זה, אני חושב פעם, על שבט בברזיל, שבט הפיראי בברזיל, שהוא מדבר בשפה של, במערכת המספרים שלו זה one too many system. אין 1, 2, 3, 4, יש 1, 2 והרבה. ואז הגיע לשם איזשהו חוקר אמריקאי, וניסה לראות איזה בעיות הם יודעים להתמודד באמצעות השפה הזאת ואיזה לא. עכשיו, הם יכולים להגיד לך שנגיד 20 זה יותר משלוש. למרות ששניהם זה הרבה. זאת אומרת, המונח הוא אותו מונח, אבל הם מבינים שיש הבדל. אבל בין 3-4 הם לא יודעים להגיד מי יותר. זאת אומרת, זה הרזולוציה...
כמו שירוק, יש ירוק בעיר.
כמו גווני השלג של האסקימוסים, סוגי השלג של האסקימוסים, יש להם המון מילים, והם יכולים גם באמצעות זה להבחין בין סוגי שלג, שלנו נראים אותו דבר. אין לנו גם מילים להבחין את הסוגים האלה אחד מהשני, והשאלה המעניינת היא כמובן מה גורר את מה. האם היכולת להבחין בין הרבה סוגי שלג יוצרת הרבה מילים, או שההימצאות של הרבה מילים בשפה עוזרת לך להבחין בין סוגי השלג השונים?
סביר שזה הראשון.
זה איכשהו מתחיל...
כי היית צריך לתת להם...
כי המילים נוצרו.
זה איכשהו מתחיל, זה מה שאני טענתי כנגד המאמר הזה בנייצ'ר, היה זה ויכוח באצקח. זה ברור שזה צריך להתחיל משם, אבל ברור שגם וורף צודק, שאתה מעביר את זה הלאה, אתה יכול להעביר את זה רק אם יש לך שפה מתאימה לזה. זאת אומרת, אם לא הייתה שפה, אז יכול להיות שבני אדם אחרים שהיו מבינים שיש פה אולי סוגי שלג אחרים, לא באמת היו מצליחים להבחין.
זה נכון, אבל השפה נוצרה.
זה היה עמום נורא מבחינתם, הם היו יכולים להתבלבל בין סוגי שלג שונים. השפה עוזרת לקבע את ההבדלים האלה, אז זה איכשהו הולך לשני הכיוונים. זאת אומרת, השפה משפיעה על ההבחנה, וההבחנה יוצרת את השפה, ואיכשהו זה הולך ביחד. המימד של השפה עוזר לנו גם בתפיסה. זאת אומרת, המגבלות של השפה, כשיש לך one too many, יש דברים שאתה לא תוכל, למרות שאני רוצה להאמין שהם יודעים שזה שלוש, זאת אומרת, הם רואים שזה שלוש וזה ארבע, שזה לא בדיוק אותו דבר. אבל עדיין, הם לא יכולים תמיד להגיד לך מי יותר ממי. זה משהו נורא קשה קצת לתפוס אותו בעולם שלנו. אבל זה סוג של עמימות כזאת, הפוטנציאלית ודאי שיש להם את היכולת לעשות את ההבחנות שאנחנו עושים, הם בני אדם, כמונו. הוא לימד אותם גם, הם יודעים לעשות את זה. אז זה לא הנקודה, אבל כל עוד אין להם את המילים האלה, יהיו דברים שהם לא יצליחו לעשות. זאת אומרת, יש משהו, וזה בדיוק אותו תופעה שדיברתי עליה קודם, הסינכרון ברמה המילולית מאפשר לנו לעשות דברים עם הפיזיקה שהאדם בודד, שבעולם שלו כמובן אין שפה, כי אין קומוניקציה, הוא לא צריך שפה, כן? אז הוא לא יצליח לעשות. ולכן גם הוא לא יצליח לעשות הבחנות כנראה, כי אין לו מילים בשביל ההבחנות האלה. ומילים לא, בדרך כלל לא נוצרות, אלא אם כן אתה צריך לעשות תקשורת עם מישהו. אז אדם בודד בדרך כלל לא ממציא לעצמו שפה. קהילה, כן, אבל אדם בודד לא ממציא לעצמו שפה. יש משהו מאוד מעניין בדילוג הזה על הרובד ההכרתי, בין הפיזיקה לבין הרובד התיאור המילולי, שמדלג על הרובד ההכרתי, והחברה איכשהו מצליחה לעזור לנו, הפעולה החברתית, מצליחה לעזור לנו לדלג על ה... מעבר למגבלות ההכרתיות שלנו אל ה... אל המציאות, אל המציאות עצמה. וזה באמת הביא אותי לעוד הבחנה חשובה. יש הבדל בין אובייקטיבי לבין בין סובייקטיבי. נגיד, אם אני צודק שאין בעיה של ההרמון של הפילוסופים, שכולנו מדברים על אדום, אנחנו רואים אדום. אוקיי?
חווים אדום.
חווים אדום, כן, סתירה. אז נניח נניח שזה באמת ככה. אז האם הצבע האדום הוא אובייקטיבי? הוא שייך לעולם האובייקטיבי? ההכרה הזאת שאנחנו רואים, כן?
אמרנו שהוא לא קיים.
נכון? הוא לא בעולם האובייקטיבי. בעולם האובייקטיבי אין צבע. אבל זה כן, אם זה כן נמצא אצל כולנו, יש פה משהו אובייקטיבי. משהו אובייקטיבי שהוא הכרתי, לא בעולם עצמו. אפשר לקרוא לזה משהו שהוא בין סובייקטיבי. כלומר, כל הסובייקטים חווים אותו באותה צורה. אבל זה עדיין לא שייך לעולם האובייקטיבי. הרבה פעמים, המשמעות השנייה של המושג סובייקטיבי, המשמעות שיש לגבי האמת או שקר, למרות שהיא לא נגישה, בעצם מתכוונים לומר שזה בין סובייקטיבי. זה להבדיל מאובייקטיבי. אובייקטיבי זה משהו שנגיש למחשור, כן, אורך גל, כן? אבל בין סובייקטיבי זה לא אותו דבר כמו סובייקטיבי. סובייקטיבי זה משהו שכל אחד, מי שמרגיש אחרת לא מתווכח.
בין סובייקטיבי זה אובייקטיבי לא נגיש.
בדיוק, זה אובייקטיבי לא נגיש, כן. בסדר, זה בעצם אותה זווית אחרת של אותה הבחנה. יש אולי, אני כבר לא יכול להיכנס פה לסוגיה, אז אני אראה את זה אולי בפעם הבאה, אבל עוד שתי הערות אולי שקשורות לנושא הזה. הזכרתי פעם את הספר של פירסיק, זן ואומנות החזקת האופנוע, כן, הספר הפולחן הזה.
היה מאוד פופולרי פעם.
כן. אז זה היה תקופת הסדיר שלי. זה היה, לא זוכר מתי הוא יצא, אבל תקופת הסדיר שלי זה היה, אני חושב, פחות או יותר...
זה לפני הנזיר והפרארי?
כן, הרבה לפני. הנזיר והפרארי זה ניו אייג' כזה שאני לא אהבתי אותו. אז הספר מספר על איזשהו מרצה לרטוריקה בשם פיידרוס, פיידרוס זה דיאלוג אפלטוני, אבל מרצה באיזה קולג' אמריקאי, שבאיזשהו שלב מתחיל לחשוב לעצמו על בסיס מה הוא מדרג חיבורים שהוא מקבל מסטודנטים. נתן להם ציונים, 80, 90, 70, לפי מה? זה מוצא חן בעיניי, זה לא מוצא חן בעיניי, באיזה מובן...
זה מספר השורות.
כן, בדיוק, מה פתאום, מי סמני לקבוע שמה שמוצא חן בעיניי זה 90 ומה שלא מוצא חן בעיניי זה 70? או במילים אחרות, האם יש פה איזשהו ידע שאני מעביר לסטודנטים ובוחן אותם עליו, או שזה סתם עניין של טעם? תבין שזאת אותה שאלה. זאת השאלה, האם זה משהו סובייקטיבי, או משהו שהוא בין סובייקטיבי, לא אובייקטיבי, אלא בין סובייקטיבי. זאת אומרת, משהו שיש לגביו אמת או שקר, למרות שהוא לא מדיד. אני, ודאי שאי אפשר לתת איזושהי קריטריונים חדים שאומרים מה האיכות של חיבור. אבל זה כן נכון שיש חיבורים איכותיים ולא איכותיים. זאת לפחות ההנחה. ואז הוא התחיל לפתאום
להתלבט. איך נותנים פרס נובל לספרות?
כן, כן, בדיוק. וזה השאלה באיזשהו מתלבט, והוא יוצא לאיזה מסע על אופנוע לאורך כל אמריקה, וזה עם הבן שלו קצת, וכל מיני הגיגים של זן, וכל מיני דברים כאלה. אבל תוך כדי זה הוא נופל לו איזשהו אסימון, שהוא פתאום מגיע למסקנה שהיוונים הרשעים דפקו לנו את המוח, בזה שהם, בעצם זה כנראה אריסטו, בזה שהם התמיעו בנו נורא חזק את העובדה שמה שלא ניתן להגדרה לא קיים. ואם אתה לא יכול להגדיר או לתת קריטריונים חדים למה זה איכות של חיבור, אז כנראה אין איכות של חיבור. אין דבר כזה, זה סתם עניין סובייקטיבי. וזה עוד פעם אותה נקודה. וזה עוד פעם הקפיצה הזאת בין להגיד זה לא ניתן לכימות, לכימות, כן, בכף, אובייקטיבי. לכימות אומרים? לכימות אובייקטיבי.
לכימות.
למה נשמע לי לכימות?
לכימות, לא אני חושב.
אז למה הדגש? אבל זה לא בראש מילה.
לא, זה לא בראש מילה.
אם זה בראש מילה, זה כימות.
זה לכימות. לכימות צריך להגיד או לכימות? אני לא יודע. לכימות, יכול להיות. לא יודע. בכל אופן...
אולי השוואנה עושה משהו.
כן, זהו. הדברים האלה אני לא מבין. שאלה דווקא, כי אני יודע. בכל אופן, אז מה שלא ניתן לכימות בעצם לא קיים. זה ה... ועד שהוא מגיע למסקנה, מה פתאום? זה היוונים דפקו לנו את המוח. לא נכון. יש דברים שלא ניתנים לכימות, אבל הם קיימים. או במילים אחרות, יש דבר כזה שהוא סובייקטיבי, אבל הוא בין סובייקטיבי. הוא לא סובייקטיבי במובן הזה שהוא לא... זה נקודה אחת. נקודה השנייה, זה שתי הדוגמאות האולטימטיביות שתמיד מביאים לעניין הזה של סובייקטיבי ולא סובייקטיבי, וזה תורת היחסות, מערכות שונות שנעות נגיד במהירות אחת ביחס לשנייה, מודדות כל מיני גדלים באופן שונה. מרווחי זמן או אורחים, הם מודדים באופן שונה. ואז זה כאילו אומר שהכל סובייקטיבי. זה הדוגמה שתמיד מביאים בהקשר הזה, או המחשה שכולם מביאים בהקשר הזה, והדוגמה השנייה זה גיאומטריות לא אוקלידיות. כן, גיאומטריות שאפשר לבנות, שההנחות שלהן הן לא ההנחות של הגיאומטריה האוקלידית, שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, או שמקבילים לא נפגשים, או יש הנחות אחרות, אתה יכול לבנות גיאומטריות אחרות, ואז המשפטים יהיו אחרים, סכום הזוויות לא יהיה 180, אלא לא משנה איזה מספר שאתה רוצה, אפשר לבנות גיאומטריות כבקשתכם. אז גם שם לכאורה רואים שכל העסק הוא סובייקטיבי ואין דרך באמת לקבוע מי זאת הגיאומטריה הנכונה, סו קוד, אין נכונה. תלוי מה ההנחות היסוד שלך, זה מה
שנקבע
את התוצאות. זהו, אז מה שקורה פה, אני חושב שזה קורה דבר דומה. בהקשר של תורת היחסות, הרי האמת היא בדיוק הפוכה. בתורת היחסות, כל מה שאיינשטיין, כל המסקנה של איינשטיין שהוא הגיע לזה שמרחקים וזמנים נמדדים באופן אחר במערכות שנעות במהירות אחת ביחס לשנייה, זה רק כדי שחוקי הפיזיקה יהיו אוניברסליים. זאת הדרך שבאמצעותה הוא הראה שחייב להיות שיש התקצרות של הזמן או התארכות של האורך או כל מיני דברים.
בגלל שהוא היה משוכנע שזה אובייקטיבי.
בדיוק. בגלל שהפיזיקה היא אובייקטיבית, אין ברירה אלא להגיד שהזמן והמרחב לא. אז זאת אומרת שהיחסים בין זמן למרחב, הפיזיקה עוסקת ביחסים ביניהם, זה אובייקטיבי. אבל נכון, הזמן והמרחב עצמם הם באמת לא אובייקטיביים. במובן הזה זה כן נכון. אבל זה לא נכון שזה רק אומר שהכל סובייקטיבי וזהו. אלא יש פה משהו אובייקטיבי, והתפיסה שלנו את המשהו האובייקטיבי הזה נעשית בכלים שהם כלים סובייקטיביים. והחלל והזמן, כמו שקאנט כבר אמר, הם איזה שהם צורות סובייקטיביות שלנו לתפוס את המציאות. ובעצם איינשטיין מאוד מחזק את התפיסה הקנטיאנית הזאת. אבל זה לא אומר שהמציאות עצמה היא סובייקטיבית, להפך. כל הדרך שלך להגיע לזה שהכלים הם סובייקטיביים, זה רק בגלל שבמציאות עצמה אתה מדבר על אותו חוק פיזיקלי. וזה ממש אותו דבר כמו שדיברנו קודם על הסינכרון בפיזיקה, והסינכרון במילים, אבל בהכרה, מה שאני תופס, בעצם יש איזשהו, יכול להיות איזשהו פער גדול. אבל אנחנו מדלגים, הסינכרון מדלג על השלב הזה. ואותו דבר עם הגיאומטריה הלא אוקלידית, שם זה אפילו עוד הרבה יותר פשוט, כי גיאומטריה, גיאומטריה זה כמובן דבר לגמרי אובייקטיבי. פשוט תלוי בשאלה מה המרחב שלך.
מרחב הוא מישור, אז זה גיאומטריה אוקלידית.
אם המרחב הוא ישר.
אם הוא תלת-ממדי.
לא, לא תלת.
כדור.
אם המרחב הוא ישר, בדיוק. אם המרחב הוא ישר, לא משנה בכמה ממדים. אם המרחב הוא ישר, אז הגיאומטריה היא אוקלידית.
בכדור.
ורק השאלה היא, האם המרחב הוא ישר או לא, היא שאלה אמפירית. זה לא עניין של המתמטיקאי, הוא לא אכפת לו מכלום. הוא מדבר על מרחבים כלשהם. תעשה מרחב כזה, תהיה גיאומטריה כזאת. תעשה מרחב אחר, תהיה גיאומטריה. אבל זה לא אומר שאין אמת. זה אומר שיש הרבה גיאומטריות שהן עקביות, שהן קונסיסטנטיות. אבל מי הגיאומטריה הנכונה לעולם שלנו? זה המנדט של הפיזיקאי, לא של המתמטיקאי. הפיזיקאי אמור לקבוע האם העולם שלנו הוא מרחב ישר, או מה שאיינשטיין אמר, הוא לא מרחב ישר. אבל פה יש אמת אחת, במרחב נתון אחד יש גיאומטריה נכונה. שאר הגיאומטריות הן לא נכונות. העובדה שאפשר לנסח הרבה גיאומטריות עקביות לא אומרת שבמציאות יש הרבה גיאומטריות נכונות. להפך, היא נותנת לי הרבה מאוד כלי התבוננות, או כלי הסתכלות, או כלי חשיבה, אבל רק אחד מהם באמת יתאים למציאות נתונה. ולכן הריבוי הרבה פעמים נוצר אצל בני האדם, כיוון שזוויות המבט שלהם שונות, אבל הריבוי הזה דווקא משקף את העובדה שכולם רואים את אותו דבר. דווקא בגלל שכולנו רואים את אותו דבר בכלים שונים, אז המראה יוצא שונה. באופן תיאורטי, אם היינו רואים דברים שונים, כלים שונים, זה אפילו היה יכול להתכזז ולצאת אותו דבר. זאת אומרת, מה שמוודא שזה יהיה שונה זה העובדה שהמציאות היא אותו דבר. המציאות היא אותו דבר, ולכן אם הכלים הם שונים, אז התמונה בהכרח גם היא צריכה להיות שונה. בסדר, זה בסך הכל צורות שונות כדי לראות את זה. פה אני מסיים את המבוא. כן, בדיוק.